שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים היומי של דה מרקר, היום יום ראשון של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
אז כל אזרח בישראל מרגיש היטב את המשבר הכלכלי שגורם את מגפת הקורונה. העסקים סגורים, האבטלה בשיא, הנתונים שזורמים ממשרד האוצר ומבנק ישראל מאשרים את הצניחה בפעילות הכלכלית. הממשלה כמובן נאלצת לקחת עוד ועוד הלוואות כדי לממן את ההוצאות השוטפות שלה, וגם את הסיוע המיוחד למובטלים ולעסקים שנקלעו לקשיים. על פי ההיגיון הבסיסי ביותר, במצב כזה, כל דירוג או ציון כלכלי של מדינת ישראל היה צריך לרדת.
אבל באופן מפתיע, הדירוג הזה שמוגדר כדירוג חוב, כלומר הסיכוי שישראל תיכשל או תעמוד בהחזר החובות שלה למשקיעים בחול, דווקא נותר יציב. בסוף השבוע פרסם צוות הכלכלנים של חברת הדירוג S&P את הניתוח של כלכלת ישראל, והחליט להשאיר את הדירוג AA- בעינו, דירוג גבוה יחסית למדינות רבות, ולעומת מדינות אחרות, למשל אנגליה, ששם הורידו את הדירוג בגלל משבר הקורונה והברקזיט. ואת שלנו לא, לא הורידו. אז איך זה ייתכן? האם אנחנו יותר טובים ממה שאנחנו חושבים על עצמנו? האם אנחנו שקועים בביצה המקומית שלנו ולא רואים את המציאות? או שהכל פשוט יחסי, ומדינות אחרות פשוט גרועות לא פחות מאיתנו? אז היום אנחנו נקדיש את כל הפודקאסט לשיחה עם אחד משני אנשים שחתומים על הדוח של S&P, מקסים ריבניקוב, שהוא האנליסט הראשי בלונדון עבור מדינת ישראל ועבור עוד כמה מדינות. השיחה התקיימה באנגלית ואנחנו נתרגם את עיקריה לעברית. וזהו, מתחילים.
שנייה לפני שחוזרים, רצינו לספר לכם על מה שחשוב באמת.
אמא נחמדה מתקשרת אליי בוכה. מה מסתבר? פרצו לוואטסאפ שלה, לקחו את הזהות ודיברו בשמה עם הילדה. ומי שמחכה למטה זה לא האמא.
מה שחשוב.
כלכלה זה כמו קטר, שצריך לתדלק אותה כל הזמן עם כיתור ושתנוע על המסילה. וברגע שקורה אירוע כזה, משבר מאוד משמעותי, אז כמו רכבת שנכנסת בקיר. במשבר הנוכחי הזרימו $3 טריליון בשביל שהרכבת הזאת תחזור למסילה ותמשיך לנוע.
מה שחשוב.
היי, אני אביב פרנקל ואני בטוח שהנושאים החשובים האלה ששמעתם עכשיו מעסיקים גם אתכם ביומיום. התשובות לשאלות האלה ולעוד הרבה שאלות חשובות תוכלו למצוא בפודקאסט מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת. תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל הפלטפורמות הרלוונטיות, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד, ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת עם אביב פרנקל.
Hello, Mr. Maxim Ribnikov.
Hi, good afternoon. Pleasure to be with you.
Likewise, pleasure to be with you too. This is Eitan Avriel here in Israel and Sami Peretz. So you are the director and lead analyst for several countries in Eastern Europe and specifically for Israel. And you are assigned on the rating of Israel for Standard & Poor's. And specifically, late last week, you have affirmed, in other words, not change the outlook for Israel, and you left it at AA-. What exactly is a country rating? What are we measuring exactly?
A country's sovereign credit rating is a measure of credit risk. So what we're trying to...
אז השאלה הראשונה שהפנינו למקסים ריבניקוב היא העובדה שבאמת החליטו להשאיר את דירוג האשראי של ישראל, והשאלה היא בעצם מה זה בכלל דירוג אשראי של מדינה?
אז הוא מדגיש שזה דירוג שמנסה להעריך אך ורק את היכולת של מדינה לעמוד בהתחייבויותיה החיצוניים בזמן, לפי הלוח הסילוקין של החובות. והוא מבקש להדגיש את זה, שזה לא דירוג של דברים אחרים, זה לא איזה ציון כללי למדינה או להתנהגות שלה או למצב הכלכלי שלה, זה אך ורק הסיכוי שהיא לא תעמוד בהתחייבויות שלה.
כן, לאנשים בחוץ, כלומר למשקיעים בחוץ, היא בעצם נותנים שירות לאנשים בשווקים הבינלאומיים, אומרים להם, כדאי לך להשקיע או לא כדאי לך להשקיע.
לקנות את איגרות חוב של ישראל, כן או לא?
You have decided to keep the Israeli rating unchanged in spite of the economic crisis, the political problems, and the fact that several key people have left the finance ministry in protest. Can you explain why?
Yeah, sure. So I think there are a few factors that have played into that decision.
אז באמת הם החליטו לא לשנות את הדירוג של ישראל, למרות המשבר הכלכלי והמשבר הפוליטי והנטישה של כמה בכירים במשרד האוצר, ואומר לנו מקסים,
מקסים אומר כמה דברים מעניינים. קודם כל, הוא מבקש להגיד שהוא מסתכל על כל המדינות באותה צורה בדיוק, באותה מתודולוגיה, והוא מודה בכך, כמובן, שישראל עוברת התכווצות כלכלית מאוד מאוד משמעותית. סדר גודל של 5% בתוצר, זינוק של יותר מ-12.5% בחוב לתוצר. כל הדברים שאנחנו מכירים, אבל מול זה הוא אומר שלישראל יש אוסף של חוזקות שמקזזות את כל הצרות הכלכליות האלה, והוא מפרט אותם. אחד זה המדיניות המוניטרית, כל מה שבנק ישראל עושה, שתיים זה ענף הטכנולוגיה, ההייטק הישראלי, הסטארט-אפ ניישן, שדווקא אפילו עשוי ליהנות להרוויח מהמשבר. וכשהלכנו ושאלנו אותו באופן ספציפי, מה אתה חושב על נקרא לזה המשבר הפוליטי או אי התפקוד הפוליטי, אז הוא בא ואומר, תשמעו, אנחנו לא מסתכלים על העניין של הפוליטיקה, זה לא מעניין אותנו, אין לנו מה להגיד בנושא הזה, אנחנו רוצים לדעת מה בסופו של דבר המוסדות הלאומיים מבצעים בפועל, וכשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שהמוסדות בסך הכל בישראל, בטח בהשוואה למדינות אחרות, או חלק ממדינות אחרות, תפקדו לא רע.
כלומר, הם לא מדרגים ממשלה ספציפית, זה לא ציון לממשלה ספציפית.
זה לא ציון לממשלה, זה לא מעניין אותם, או כך הוא אומר לפחות ההתנהלות של שר כזה, או מה קורה במשרד אחר, או מי אמר למה זה, אפילו אם זה נראה לא טוב, הם מסתכלים מה נעשה בפועל, ויש להם נקודה מעניינת, הם אומרים, תשמעו, גם ב-2019 הייתם במשבר פוליטי עם שני סבבים של בחירות ובלגן גדול, וראו מה קרה אז, לפני הקורונה. צמחתם יפה ב3.5%. אז הנה, הוכחה שהעניינים הפוליטיים לא בהכרח משפיעים על הכלכלה, והוכחה נוספת זה שבסופו של דבר, למרות הכל ולמרות אי הוודאות הפוליטית הזו, הכנסת שלכם באה, אישרה סדרה של תוכניות סיוע ממשלתיות, שדי דומות למה שנעשה בחוץ לארץ, והוציאו אותה לפועל.
Could it be that in fact, as you just said, when you compare this year to 2018 and 2019, the fact that Israel does not have a budget for political reasons is in fact a plus for you, because you say, okay, so politicians cannot spend more than we'd like them to. Is it in some way a plus for the rating?
I wouldn't call it a plus. I think it's something that generates uncertainty for us as the rating agency. I think that
אז האם העובדה שאין לנו תקציב מדינה, אבל אנחנו פועלים לפי תקציב המשכי, שהוא מאוד מרסן במהותו, זה בעצם יתרון שלנו, כי זה מונע מפוליטיקאים לבזבז כספים שלא קשורים לקורונה, ולכן זה אפילו, זה אולי אחד הדברים שעזרו לנו לשמור על דירוג האשראי.
אז התשובה היא לא. באופן ספציפי, האנליסט של S&P דווקא מודאג בכל זאת מאותה אי-וודאות פוליטית ומהעובדה שאין לנו תקציב כבר שנתיים. הוא מבהיר שבגלל שאין תקציב, אז קשה לו מאוד לדעת מה יקרה לכלכלת ישראל בטווח הבינוני, ואין לו שום דרך לדעת. והוא יותר מזה, הוא אומר שהיעדר התקציב זה גם היעדר של תוכנית מדויקת שנוגעת לאיך בסופו של דבר הכלכלה תחזור לתוואי הרצוי והמתבקש במהלך המשבר ואחרי המשבר, והוא אומר אפילו באופן מדויק שזאת אחת הנקודות שעשויות בעתיד לגרום להורדת דירוג. זאת אומרת שאם לישראל כתוצאה מחוסר של תקציב גם לא תהיה תוכנית של התאוששות, החזר החובות, חזרה לצמיחה, זה דבר שבעתיד עשוי לגרום להם לחשוב לשנות את הדירוג שלנו.
What are the factors that are worrying you in the Israeli economy?
I'd say two things are primarily what we're watching right now economy-wise. One of them is, of course, the fiscal outlook that we just described. I don't think that's the strongest.
אז אחרי השבחים לחוזקות, שאלנו אותו מהם הדברים המדאיגים שהוא גילה בעצם על הכלכלה הישראלית.
והוא מציין שני דברים. אחד מהם בעצם דיברנו עליו בעבר, הנושא של החוב. העובדה שהחוב הלאומי ביחס לתוצר יקפוץ בוודאות ל-73% ועשוי להגיע אפילו ל-80%. הוא אומר שאם זה יהיה מעל זה, זה כבר מקום לדאגה. והדבר השני, זה כל מה שקורה לכלכלה הישראלית שאיננה הייטק. עם הייטק הוא מרגיש בנוח, אבל כשהוא רואה את הכלכלה שאיננה הייטק, את ההבטלה הדו-ספרתית.
בהקשר למשבר הקורונה.
בהקשר למשבר הקורונה, ואת אי-הוודאות סביב ההתאוששות של כל החלק של הכלכלה הזו, אז כאן הוא אומר, כן, אם ההתאוששות תהיה חלשה יותר ממה שאנחנו מצפים, אז זו נקודה לדאגה.
let me understand, in principle, is the rating something that is relative to other countries, meaning the fact that many other countries, including in Western Europe, definitely Eastern Europe, even the United States, England, etc., are doing just as bad as Israel, and you have even lowered the rating for England recently because of Brexit and their corona crisis, etc. Is the fact that everybody's doing bad a reason to leave the rating unchanged?
So ratings are definitely comparative analysis. So we don't assign, you know, specific probability of default to a given rating level. It's rather a ranking. So we say, okay, you know, Israel's sovereign rating is AA-.
שאלו לגבי הדירוג, האם הוא דירוג יחסי או האם הוא קשור למה שקורה במקומות אחרים? כלומר, האם ישראל קצת מרוויחה מזה שבמקומות אחרים המצב פשוט גרוע יותר ולכן הדירוג שלנו לא השתנה?
אז הוא קצת, הוא עונה, אבל הוא קצת מתחמק מהשאלה המדויקת. קודם כל הוא אומר שהדירוג הוא בהחלט תרגיל בניתוח השוואתי בין מדינות. אבל יחד עם זה הוא לא אומר, הוא מבקש שלא להגיד שהוא השאיר את הדירוג של ישראל כשאר המדינות חלשות, אבל הוא מספר שבמדינות אחרות, גם במערב אירופה וגם בארצות הברית, אבל לא למשל במדינות מתפתחות מסוימות, גם להן יש חוזקות למרות המשבר הכלכלי, וגם להן יש מקומות שדרכם הם יכולים להתחזק ולהתמודד עם מה שקורה להם, אז גם שם לא תמיד מורידים את הדירוג, למרות הירידה בתוצר והירידה בפעילות הכלכלית.
מה גם שהדירוג שלהם, גם אם מורידים להם אותו, הוא עדיין יותר גבוה משלנו.
מלכתחילה.
Do you have a policy of not rushing to lower countries' rating in order not to aggravate the corona economic crisis?
Well, that's not actually a consideration, I think, for us. Rating is only one indicator of, you know, what's going on in the country, in terms of the economic outlook and credit risk. There's a lot of other considerations. You know, there's things, for example...
שאלנו אם ימצאו איזושהי מדיניות, לא למהר עם הורדות דירוג בעיתוי הספציפי הזה של משבר הקורונה, כדי פשוט לא להחריף אותו.
אז הוא אומר שלא. הוא אומר שזה לא שיקול, זה לא היה שיקול, זה לא יהיה שיקול, והוא גם מבקש להדגיש שדירוג החוב הוא רק גורם אחד בתיאור כלכלה של מדינה שלמה, ומבחינתם אין תרגיל כזה.
So some people say that rating companies are almost always late in lowering their marks. For example, like we saw maybe in 2008 with financial institutions and banks. But why it seems there's always a delay between what people feel and the actual formal change in rating from a rating company like S&P?
Yeah, well, I guess that's probably more of a question to the people expressing those views. But, I mean, I would say that... you know, I don't think we are late in the decisions. As I said, we...
כן, אז בדרך כלל חברות הדירוג, זו אחת הטענות כלפיהן, מאחרות בזיהוי המגמות, או לפחות בלהכיר במציאות שנוצרה, וראינו את זה במשבר של 2008, אז שאלנו אותו אם הטענה הזו נכונה. כלומר, הם ככה קצת לוקחים את הזמן עד שהם מכירים במציאות.
אז מקסים ריבניקוב אומר שקודם כל זה לא שאלה בשבילו, זה שאלה בשביל מי שחושב את הדברים האלה, אבל הוא כן עונה באופן מדויק על השאלה, והוא אומר, אנחנו לא מאחרים. אנחנו עוקבים על בסיס יומי אחרי המדינות, הוא טוען, אנחנו מעדכנים על בסיס קבוע שנקבע מראש, שנה מראש ביומן, פעם בחצי שנה לכל הפחות, והנקודה היא שהוא אומר שהם קובעים את הדירוג על פי נתונים כלכליים, ולפעמים לאנשים יש תחושה לפני שיש נתונים שיוצאים החוצה ואפשר באמת להתייחס אליהם בכובד ראש, ואולי זה גורם לפער מסוים בין התחושה של מתי קורים הדברים ומתי חברות הדירוג באמת מגיבים באופן פורמלי ובנייה רשמי ומאשררים או משנים את הדירוג, כי הם צריכים בסופו של דבר נתונים רשמיים בשביל להתייחס אליהם, בעוד שנגיד התקשורת יכולה להגיב על בסיס יומי גם לפי תחושות ודברים שאנשים אמרו.
כן, אתה רואה ענן מתקרב אליך, אתה יכול להגיד שיורד גשם, חברת דירוג מצפה קודם שיורד גשם, ורק אז היא אומרת את זה.
According to this schedule, when is the next rating review? And could it be that because of the coronavirus, you might change that schedule, maybe do it earlier than what's currently planned?
So there is no yet another date for a publication because, as I said, we set them in December, actually. So in December, we'll be setting the date for 2021, but we have to publish at least on a six-month cycle. So that's the requirement, given that, you know, we published...
אז שאלנו אותו מתי יהיה הדירוג הבא שהם יעשו פה, והאם בגלל משבר הקורונה הם מפרסמו אותו מוקדם מהרגיל, הרי כל יום קורים פה דברים, ויש פה התפתחויות מאוד מהירות בפוליטיקה, בכלכלה, והוא השיב.
הוא השיב שהם עוד לא קבעו את המועד המדויק, מכיוון שאת הקביעה הזאת הם מבצעים בחודש דצמבר, את התוכנית ל-2021, אבל לפחות תוך חצי שנה, זאת אומרת, מתישהו באביב 2021 תהיה קביעה אחרת. הוא אומר שיכול להיות באמת גם שינוי של הדירוג בתוך פרק הזמן הזה, וזה בעיקר תלוי כמובן האם תהיה הרעה יוצאת דופן בכלכלה הישראלית ביחס לתחזית שלהם, אבל הוא מדגיש שלתפיסתו זה לא מאוד סביר, זה לא התסריט צפוי לדעתו.
כי בגלל זה הם גם נתנו מה שנקרא את התחזית, לא רק את הדירוג, אלא התחזית, והתחזית שלהם היא יציבה.
נכון.
Interest rates are the lowest ever, and they will stay low for a long time. In this environment, are country rating less important than before in normal times?
I don't think that's the case, partially because a sovereign rating is an assessment of medium-term fundamentals. So basically, you know, now the interest rates are very low, as you said, which flatters some of the risks. But I think, you know, down the road, the interest...
שאלנו על החשיבות של דירוגי אשראי בתקופה הזו בכלל, כי הריבית היא מאוד נמוכה, וזה ככה כבר הרבה מאוד שנים, וזה יישאר ככה עוד הרבה מאוד זמן. ואז האם בנסיבות האלה, כשהכסף זול וזמין, ומלא מדינות נותנות תמריצים כדי שהכלכלה תעבוד, האם החשיבות של דירוגי אשראי פשוט יורדת?
טוב, באופן לא מפתיע, הוא לא חושב שחשיבות דירוגי האשראי יורדת. הוא כן אומר שריביות נמוכות מקטינות במידת מה את הסיכון, אבל הוא אומר שבסופו של דבר האירוע שבאמת מעניין אותם זה האירוע של דיפולט, האירוע של פשיטת רגל. זה פחות מעניין אותם הנושא של תחזוקת החוב השוטפת, ואם זה ריבית כזאת או ריבית אחרת, יותר מעניין אותם ההסתברות של מישהו שפשוט לא ישלם בנקודת זמן, בזמן את החובות שלו, כך שמבחינתו זה גורם משני בתמונה הגדולה.
So I have a difficult question for everybody, but obviously, like everybody else, you heard last week that there is a vaccine coming, and maybe in 3 or 4 months, many countries will begin to vaccine their population. How does that change the outlook for rating? How do you handle that when all of a sudden, almost at the same time that you've written the report for Israel and sign on it, there's a big light at the end of the tunnel?
Yeah, I mean, I might actually surprise you by the answer, but I think that was in line with our baseline scenario. You know, you could say we were just lucky to have such a baseline, but throughout the year we have...
שאלנו על ההתפתחות הדרמטית של השבוע שעבר, ההכרזה של חברת פייזר שהצליחה בפיתוח של חיסון, ואוטוטו החיסון הזה בדרך להגיע לכל העולם. ועכשיו, כשרואים את האור בקצה המנהרה, אז איך בעצם משנה את התחזיות שלהם, את דירוגי האשראי שלהם?
אז הוא מבקש להפתיע אותנו, והוא אומר שההודעה של פייזר היא בדיוק בהתאם לתחזיות שלהם. הנחת הבסיס שלהם, כמובן לא רק לישראל, גם לישראל, אבל גם לכל מדינה אחרת, היא שיהיה חיסון נגיש לאוכלוסייה באמצע 2021, ובעצם מבחינתו מה שקרה זה שההודעה של פייזר מאשררת את הנחת הבסיס שלהם, והוא אומר, תשמעו, אנחנו הרי חייבים לקבוע איזושהי הנחת עבודה כלשהי לגבי הנושא של החיסון ואיך הוא ישפיע על כלכלות. זה מה שבחרנו לעשות, ואולי זה מזל, אבל זה גם מה שיצא.
Okay, this is another trick question a little bit. Do you feel or what do you think when you write a report about a country and the report is either stable or positive, and then you see the politicians of that country making a big celebration out of it? Sometimes maybe even exaggerating the overall feel of the whole thing. When a prime minister comes and goes in front of the camera and takes your paper and shows it to everybody and say, look how great a nation we are.
Everything is good.
Everything is good. Our rating is stable. Our economy is fantastic. And we're doing better than most other countries. What comes through your mind when you see that kind of thing happening in some countries, also in Israel, of course?
Yeah, well, I mean, I'm not sure it's something really for me sort of appropriate for me to directly comment on, but generally that's not a consideration for us. So כן, אז
שאלת אותו, איתן, איך הוא מתייחס לחגיגות, לפסטיבל שפוליטיקאים עושים סביב דירוג אשראי חיובי, או דירוג אשראי שלא יורד, אני לא יודע למי התכוונת בדיוק, אבל מה הוא השיב?
הוא השיב שזה לא שיקול עבורם, הם מתמקדים בכלכלה, הם מתמקדים בסיכונים, הם מתמקדים במספרים ובנתונים, אבל הוא כן אמר שזה די נפוץ בהרבה מדינות שפוליטיקאים מגיבים לציונים שחברות דירוג נותנים, ודאי ציונים חיוביים, וזה פשוט משהו שהם צריכים לקבל, אבל זה לא שיקול או גורם בקבלת ההחלטות שלהם. מקסים ריבניקוב, thank you very much for this conversation, and let's meet again in 6 months for the next review.
Yeah, absolutely.
Thanks a lot.
Was a pleasure.
Likewise. Thank you very much. Thank you, Sami. Thank you, Amir Factor, and Dan Brummer, who are with us. We'll be here again tomorrow.